בסדר, טוב. אנחנו מתחילים היום את הסדר השלישי במאמר שלנו אחרית העולמית, חיים עד העולם. כמו שבכל אורות הקודש, בחלק ב', המאמרים מחולקים לשלושה, בחינת השם מלאך, השם מלך והשם מלוך ועולם ועד. שתמיד הסדר הראשון בכל מאמר ומאמר יותר קשור לאיך הדברים נמצאים בעולם שקדם לעולם, במציאות השורשית הפנימית של הדברים, שזה מבחינת השם מלאך, ויש אחר כך איך הדברים האלה מכוונים אל העולם ומתגלים בתור סדרי הנהגה של השם את העולם. ותמיד יש את הסדר השלישי שיותר עסוק באיך הכל מכוון אל העתיד, איך התנועה הזאת היא מכוונת אל העתיד. אנחנו חושב ששעה שעברה, וגם באחדות הכוללת, גם בסוגיית הטוב הכללי, גם בסוגיית יתנות העולם, ראינו את המבנה הזה קיים שם, וזה פחות או יותר גם המבנה כאן. אין אולי קצת במושגים שטיבנו בעבר מנסחים את זה, שכל אחריות עולמית היא בכלל עסוקה בכל סדר ההשפעה, בסדר ההשתלשלות, שכמו שאמרנו שיותר קשור לבחינה של הבינה, של יעלה דבר מתוך דבר, של תנועת כמחה מקור חיים, השפעת החיים האלוקים אל המציאות. שהסדר הראשון יותר דיבר על סדרי השפעה מצד המשפיע, והסדר השני דיבר על ההשתקפות של המשפיע בתוך המושפע, שזה כמו שתיארנו, התבונה השנייה, כל תהליך הלידה, כל הסדר המיוחד הזה של איך הדברים מועתקים מהעולם המופשט, העולם הנאצל, מהתכונה האמאית, איך ברקר דאבוה, איך הבן מקבל את כוחו מהאימא. והסדר השלישי יותר עסוק עכשיו כבר בתוך מה שקורה בתוך המציאות העולמית, כאילו כביכול איך של עצמה, איך בתוכה יש כיסופים וגעגועים לשוב אל מקור הכל, שזה בעצם אומר ש איך הכוח האימי כבר גנוז בתוך הבן עצמו, והוא זה שבעצם מחולל הרבה הרבה תנועות של חיות שבאים מתוך העולם עצמו. כל הסוגיה הזאת של חיים עד העולם יכוונו אותנו בסוף הסדר הזה לכל סוגיית החיים והמוות, תחיית המתים, פשר התמורות ש קשורות למציאות של המוות, פשרו של המוות, פשרו של השקיקה לחיים נצחיים. כמו שבמאמר שראינו בסוף הסדר הקודם של הרב הנזיר על הרבה פסקות שם, אז הוא סיים את זה בצורה קצת מצמררת כזאת, שהאיד רזותה מסיים רבי שמעון בן יוחאי קרא ברגעים האחרונים של הידרה את הפסוק, איך זה מתחיל, איך? יוסיפו לך, ולא הספיק רבי שמעון בן יוחאי לסיים את המילים, כמו שרבי אבא שם כותב שהוא המשיך לכתוב, ופתאום ראה שהשתתקו מילותיו של רשב"י, ואת המילים חיים עד העולם לא זכינו לשמוע כאילו. והרב נזיר כותב שהוא היה ביום הסתלקותו של הרב הצהל, אז הוא שמע את הבת קול מהדהדת ואומרת חיים עד העולם, שכביכול כל האור הגדול של הרב הצהל בא להמשיך את מה שרשב"י השתוקק להופיע אותו, זה שקיקה גדולה לאור של גאולה. שהרב יצא לשם הכל מכוון את הדברים אל המקום הזה של החיים עד העולם. אז מטבע הדברים, הסדר האחרון שלנו כאן, של החיות העולמית, יורא את הדברים, איך יש כאן התעוררות שבאה מלמטה למעלה, כן, זה לא הלמעלה, וזה לא הלמעלה כפי שהוא מתרגם כאן למטה, אלא המטה עצמו שבו גנוז כל אותה חיות, אבל מטבע הדברים אלה גם הדברים מתחילים מחיבוש של כל הסוגיה שלו כאן לכל סוגיית התעלות העולם של הסדר האחרון, שזה בעצם אמת מאוד תצמח, איך יש כאן תנועה של השתלמות שמעוררת מלמטה למעלה את כל הכמיהה של המציאות לשוב, וכן מי זאת עולה מן המדבר מתרפקת על דודה, את כמיהת ההתרפקות וההתעלות של כל המציאות מלמטה למעלה אל המקור העליון שלה. אז באמת ארבעת הפסקות הראשונות של הסדר הזה, יש בהם איזשהו הדרגתיות כזאת שבאה כאילו מהמקום, כביכול הדרגתיות הזאת היא מלמעלה למטה, אבל מצוין מסוימת היא דווקא מלמטה למעלה. הכוונה מפסקה הראשונה יותר לא מתארת את עדיין את תהליך ההשתלמות, אלא מתארת איך הכל גנוז בעומק עומקים בתוך המציאות עצמה. אבל ככל שהפסקות יותר התקדמו, אז הרב יותר יפתח את התהליך השורשי הזה שהוא מונח עמוק עמוק בכמוס בעומק המציאות, איך לאט לאט הוא הולך ופורס כנפיים ומעורר את תנועת החיות ותנועת השכלול של המציאות אל המקומות הגבוהים שלה. אפשר אולי לומר גם ששלושת הסדרים ש תיארנו אותם עכשיו, אפשר לחבר את זה לקדיש ושמי מרומא, שזה הסדר היותר הראשון שמתאר את הדברים בעולם העליון, ויש את הסדר השני של קדיש על הרע, עובד גבורותי, איך הכל נזרע ונשתל בתוך עומק המציאות, ויש רק כך קדיש לעלם עולמי על מיה, איך הדברים האלה מתגלים דרך תנועה היסטורית של סדרי חיים שלמים שמצמיחים את הכל מלמטה למעלה. אז הרב כאן אומר, רואים אנו את ההוויה ברוחניותה, את החיים הפנימיים, איך הם פועלים, איך הם הולכים ומתאבים, את הנשמה המתגלה בחי ומדבר, איך היא עומדת בעילומה, איך נשמות הבנים כלולות ומכונסות באבות בעודם גם הם בקטנותם, איך הנשמות העתידות עומדות בצביונן, ועתיד בכללו בשלט זו הנדרים, כמו חי ניצב לעינינו. ואין חיזיון זה מקצב כזב, אלא ציפיית אמת. כמו שהרב כאן בעצם מתאר שיש כאן את כל התהליך של ההתפתחות, של כל החיים שהולכים ומתאבים, לכל ריבוי המדרגות שלהם, אבל הרב כאן מתאר אותם, דווקא בקומה השורשית שלהם, שאיך הם עומדים עדיין, איך היא עומדת בעילומה, כן? שבעצם כבר עשיתים לרבי עקיבא וחבריו, שכל מה שהתגלה במהלך ההיסטוריה, הכל בצורה סמויה פנימית כבר מושרש בהתחלה, כל מה שתלמיד עתיד לחדש, כבר נאמר לו משה בסיני. אז יש כאן, כמו שתיארתי את תחילת הדברים, שיש כאן את הגרעיניות של ההשתלמות, אבל בכוונה היא מתוארת כאן לא בתהליך ובדרגתיות, אלא הכל מודגש כאן איך הכל כבר בשורש מונח ומושרש כבר בעצם בהופעה מאוד מאוד שורשית ויסודית, שמצידה כמו שכל העתיד בכללו הוא כבר, בעצם כבר ניצב לעינינו. בהקשר מצב הזה כאילו אין חידוש, כי בעצם כל מה שהתחדש בעתיד זה רק השתחררות ופיתוח של דברים שכבר בצורה עמוקה פנימית גנוזים כבר בהתחלה. במילה מסוימת, הפסקה שלנו היא בעצם הפועל היוצא של הסדר הקודם, אחרי שתיארנו בסדר הקודם איך כל האימא את כל הכוח שלה מוסרת לילד, איך כל העולם הצילות על ידי המלכות מטביע את עצמו בתוך העולם שלנו, אז בצורה סמויה פנימית בתוך העולם שלנו גנוז כבר כל המציאות הגדולה, גנוזה כאן, היא גנוזה בצורה מאוד עמוקה, מאוד פנימית. אז בצורה אמיתית גם כל הדברים עתידיים הם מקופלים עמוק עמוק בתוך המציאות שלנו. מה שהיה, ולכן משה אומר, אין עבר עובר עתיד מחולקים מהמתת היש. מה שהיה הוא שיהיה, ומה שנעשה הוא שיעשה, ומה שנעשה מכבר ומה שיעשה לעתיד הולך הוא ונעשה בהווה תמיד ותחוף. כן, כל הפסוקים בקהלת שלכאורה מתארים את הכל בצורה סטטית, שאין חדש תחת השמש, הרב כאן דווקא מתאר את זה בצורה מגדילה, שמה שהיה הוא שיהיה. זאת אומרת, לא שהעתיד הוא העתק של העבר והכל כפור, אלא שיש משהו מסוים שבעבר כל המציאות העתידית כבר ארוחה וגנוזה שם ומושרת שם, שכמו שהרב כאן משחרר ואומר, מה שנעשה מכבר, מה שעשה לעתיד, הולך ונעשה בהווה תמיד את החוף, שיש משהו מלא בכל רגע ורגע מהווה, שבעצם יש בו את ההשתקפות של כל התנועה שהעבר הווה ועתיד, כמו שהרב כאן אומר, זה בעצם הופעה של נצח שמונחת בכל רגע ורגע, ומלא מעשירה ונותנת לכל תנועת חיים, נותנת לה את הערך הגדול המיוחד שלה, שמתוך הכרה של מה הנקודה העמוקה הפנימית שגונזה בתוך המציאות, אז במידה מסוימת לא צריכים להגיע לעתיד, כי העתיד אולי רק יוציא את הפועל של מה שקיים בהווה. ומצד שני, אל תאמר שהימים הראשונים טובים מאלה, כי לא בחוכמה אמרת זאת, כי יש משהו מסוים שכל המציאות העברית היא בעצם כולה כוונה לתוך המציאות הזאת של ההווה, וכולה עדיין מקופלת בתוך המציאות הזאת, והכל חי והכל שלם, הכל רענן והכל מזיר, כשהכל מוקר בחטיבה אחת, שהאורה מזירת מופשת את אורה, ידע ולודע איך במקור הכל חי הכל. אז שקוראים את הפסקה הזאת, יש כאן, כמו שמעתי, משהו כזה שמתאר משהו במידה מסוימת אולי מאוד מאוד סטטי ומאוד מאוד נצחי, ואין בה פערים של עבר עובר עתיד, אבל אנחנו כבר מבינים שזה למעליות, הכוונה שכל הסדרי עבר עובר עתיד הם כל כך כנוזים וכל כך מקופלים וכולם מרוכזים בתוך המציאות, שוודא שבעצם הפסקה שלנו כאן היא רק הכנה לבאות. זה קפיץ שמאוד מאוד מתכווץ, אבל ודאי שאחר כך כל כוח השחרור וכל כוח התנועה וכל ההתחדשויות שיהיו בעתיד הם בעצם יותר פועל יוצא והנבעה שמה שקיים בהווה. אז נכון שכל הסדר שלנו בעצם בתיר יותר חיים דווקא דרך תהליך של השתלמות ודרך תהליך של שכלול, אבל זה חייב להתחיל מתוך הפסקה הזאת כאן, שבעצם אומרת שיש איזה שהשכלול הזה הוא לא שכלול שבא במקריות, זה לא משהו שבאמת מתחדש, אלא שבצורה עמוקה פנימית כל המדרגות השורשיות גנוזות בתוך המציאות, והם אלה שמעוררים את כל סוד התנועה הזאת של המציאות. תודה, תודה רבה. מה זה איך? אותו דבר שהיה מקודם, מה שהיה מקודם,
לא? לא, רואים איך בעולם יש החיים פנימיים נמצאים, מקור הכל זה עוד משהו.
מקור הכל זה בעצם מחזיר אותנו אפילו לסדר הראשון כזה, כאילו, שבעצם כל מה שהיה, מה שדיברנו בסדר הראשון, על תל החיים ועל המקומות המאוד מאוד שורשיות שניסות מעל הכל, הן גנוזות עמוק עמוק בתוך המציאות, ולכן כל מה שיש חיות בתוך העולם שלנו זה בעצם השתחררות והבאה של השורשים היסודיים האלה. אז כאילו בעצם לכן הפסקה כאן היא המשך רציף של הסדר הקודם, של אפילו הסדר הקודם קודם, שבעצם אומרת אותה תנועה של תל החיים שדיברנו עליה בסדר הראשון, שהיא תחילת הנבט הכל, היא בעצם הכוח האנרגטי הסמוי שמציץ את כל החיים. אבל חשוב לרב כאן יותר דווקא הפסקה הזאת כאן, את הכל לא במקום הכבר מתפרט, אלא את הכל במקום השורשי התמציתי הגניזתי של הכל. אבל באמת לכן אנחנו זוקקים את הפסקות הבאות שיותר יתארו את התהליך הזה בצורה יותר חיה, בצורה יותר עשירה. אומר הרב, הרבה יותר עשיר ועז ומלא תוכן ומרץ וישות תכונית הם כל אחד ואחד מנוצי החיים שאנו מביטים עליהם ממרחקים מגבוה. אוצר החיים שבעלי חיים כולם, מקטנם ועד גודלם. גם אוצר החיים הסגור, החתום והנעלם, המוגלם בכוח הצמחים ודוממים, אין אוכל מסמן את אוזלם, איזוזם הפנימי, הכל הולך ושוטף, מזדעזע ושואף. כן, אני אשתף אתכם ש... כאילו היה לי התלבטות עם ראי, אני, כאילו ראי קרא על זה, וזה ככה באמת, כאילו בקרא שאני, עכשיו שקורת, אני מבין מה שקראת, שהרב כאן בא לומר שהרבה יותר עשיר ואז תוכן החיים, ממצא החיים, כאילו, מאשר מה שאנו מבטאים בלי מחכים מגבוה. שאם אתה רואה את הדברים מלמעלה, אז אתה רואה את המצורה אולי מאוד מאוד כללית, אבל אתה לא מסוגל לזהות את כל העושר המיוחד שקיים בהם. אבל כשאתה מביט בהם בצורה יותר עמוקה, יותר חודרת, יותר מסתפת, אז אתה מסוגל לראות איזה עושר ורב גווניות קיים באותם חיים, ואז כאילו יש כאן איזשהו צד מסוים שהפסקה כאן היא בעצם באה לעומת הפסקה הקודם שתיארה את הכל מפרספקטיבה של נצח, כאן הרב דווקא בא לפרט את הדברים במושג של זמן. אני חשבתי שהפסקה כאן היא שלב עיניים, היא לקראת הבאות, לקראת פסקה למדי, והיא דווקא כן מתארת איזושהי מעלה שגם שאנחנו כבר חודרים לתוך התהליכיות ולתוך הצמיחה, אבל איזה ברכה גדולה באה דווקא מזה שאנחנו עדיין רואים את הדברים ממעוף הציפור שמלמעלה. פסקה למדגימל תראה את הכל רק מהצד הנצחי המוחלט של הדברים, אז הפסקה שלפנינו היא עדיין רוצה לראות את הדברים מהגובה הגדול הזה, אבל לאורה היא סוקרת הרבה הרבה תהליכים שקורים בתוך העולם, ואני קורא זה שהרבה יותר עשיר ועז, מלא תוכן אומר, זה שוט תיכונית, עם כל אחד מצא אחים, מאחים, הייתי אומר, כשאנו מביטים אליהם ממחקים מגבוה. זאת אומרת, שאם אתה רואה את ה... כאילו, יש כאן זה אבמין הסמויה שאומרת את מה שאמרנו מקודם, שהיה מקום לומר שלראות עושר, לראות הזיזיות, זה שאתה כבר יורד על הפריטים עצמם, כי כשאתה רואה את הדברים מלמעלה, אז הכל נראה קצת לגודל שלמותו, אבל הכל בעצם קצת יכול לאבד מתנועת החיות שלו. והרב כאן אומר שאף על פי כן, דווקא שאתה רואה את הדברים ממרחקים מגבוה, אז אתה מסוגל לא רק לראות את התנועה, באמת אומנם העשירה ומלאת איזוזיות שכן בכל מיני גילוי חיים, אתה מסוגל לראות את זה בצורה עוד הרבה הרבה יותר מפותחת, בצורה הרבה הרבה יותר גדולה, כי אתה מסוגל גם לראות את התנועה לאיפה הכל הולך. אתה מסוגל בעצם להבין שמעבר לתנועה כן, הראשונית של הדברים, שהיא באמת מלאה הרבה זוזיות, אבל זה שאתה, יש לך גם את הסקירה מלמה של הדברים, אז אתה גם רואה את, את התנועה של הכל, ואז אתה מסוגל להבין הרבה יותר פשר, ובעצם כל נתיב של חיים אתה מסוגל הרבה יותר להוקיר אותו, ולראות אותו במקום הרבה יותר מפותח, מאשר אם אתה רק מרוכז במקום המאוד מיידי שלו, שהיה יוצר אמנם הרבה הרבה התרחשות, אבל בסופו של דבר הייתה חסרה קצת את תנועת העילוי והעומק והמשמעות הפנימית שמסתתרת מאחורי הדברים. כמו שזה בעצם מה שהכרתי במשפט השני, כי הרב אומר, אוצר החיים, שבערך עם כולם בקודם ובגולם, גם אוצר החיים הסגור, החתום ונעלם, המוגלם בכוח בצמחים ומדוממים, אין לכם לסמן את איזוזם הפנימי, זאת אומרת, אנחנו רואים אותם מבחוץ, אבל יש להם מעבר למה שקיים בהם בחוץ, יש בהם גם איזוז פנימי שמסותר בהם, וכמו שהרב אומר, הכל הולך ושוטף, מזדעזע ושוטף ושואף, כמו שהרב הנזיר כאן אומר, הביטוי הכל הולך ושוטף, לקוח כבר מתימאיוס לפי זוכנים, הפילוסופיה היוונית שדיברה איך הכל הולך ושוטף, אבל הרב אומר, אבל לראות איך הכל הולך ושוטף, זה בסופו של דבר לראות משהו שאולי יש בו הרבה הרבה דינמיקה, אבל היא חסרת פשר פנימי של הדברים. וכמעין מה שהרב יוצא נגד בריקסון, שמדבר נגד שופנאוור, שמדבר על רצון עיוור, אבל חסר מכוונות, ואז הכל הופך להיות במידה מסוימת אפילו קצת אכזרי כזה, של איזשהו תנין עיוור עוצמתי שפורץ לכל הכיוונים, אבל זה בעצם אולי אפילו רק מאיים על העולם, ואולי בגרסה יותר מרוככת, מה שדיברנו על סוגיית התעלות העולם על ברגסון, שכן מדבר על איזשהו תהליך שהעולם כל הזמן נע ומתקדם, אבל מכיוון שהוא לא מתקדם לאף מקום מאובחן, אז בסוף של דבר זה מדרגות עניינות כאלה, שבסוף בסוף אתה נשאר באותו מקום כזה, אז אתה כאילו כל רגע ורגע אתה מרגיש שאתה מתקדם, אבל בסוף של דבר אתה כאילו כל פעם עולה עוד פעם לקומה כזאת, ואם כן, זה מזכיר לי, נכון, יש ברוסית, יש עוד H כזה, שזה בעצם נכון כאילו, לא, רגע, איך זה הלך שם? יש שם עוד כזאת שהיא כמו הספרה שלוש כזה, אני לא זוכר עכשיו את העוד שם, אבל שהיא בעצם כאילו, קיצור לא, אני נזכר שפעם חבר שלה היה בברית המעצור, כאילו היה ברוסיה, אז אחרי זה ועלה במעלית, וכל קומה שהוא יצא ראה שכתוב שלוש כאילו, ואז הוא רצה להגיע לראש איזה קומה אחרת, והוא לא מבין למה קומה שהוא עולה בעלית, כל פעם הוא עולה 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 ונשאר באותו מקום כזה, כן? זה משהו מאוד מאכזב כזה, שאתה כאילו עולה, אבל אתה בעצם כאילו הרגשת שעלית, אבל בעצם מה שהיה הוא שיהיה במידה מסוימת, אם אין כאן איזשהו כיוון אמיתי של, של מציאות, ולכן זה מה שהיה מדבר על ברגסון, שאם יש רק השתלמות, זוכרים, בלי שיש שלמות, בלי שיש איזשהו מקום פנימי שמנבע את הדברים, אז גם שיש לא את התחושה החזרית של, 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 של שופנאוור, שהכל כזה עוצמה שהולך לשום מקום ורק מרסת את עצמה, אבל בסופו של דבר, אז ההתמודדויות שיש היום והמחלות שיש היום הן כאילו לא המחלות שהיו פעם, אבל בסדר, מה משנה אם אתה מת משפעת או מת מקורונה או מת מסרטן או מת ממחלות שהיו בעבר, בסופו של דבר ההתמודדויות נשארו אותן התמודדויות, והקשיים אותם קשיים, וגם ההצלחות הן אותן הצלחות. אז יש משהו שבלי שיש איזשהו מעוף שמצא מלמעלה, בלי שמעבר זה שהכל הולך ושוטף יש גם הכל שואף, אז בעצם אדם מסיים את המציאות קצת חסרה את הפשר הפנימי שלה, שבהקשר הזה לכן מה שאמרנו, שזה יכול לראות עשיר ואז, שאתה רואה את הדברים דווקא מהפרטים ולא אותם מלמעלה. אבל בלי המעוף, בלי לראות את הדברים מרחקים מגבוה, אז בעצם יש איזה צד מסוים שאתה לא, לא רק שאתה לא מתקדם, אתה לא מסוגל לראות את את העושר המיוחד, את האדירות המיוחדת שקשורה גם לכל מיני גוונים, תת גוונים שמסתתרים בתוך המציאות עצמה. מה שהרב כאן מוסיף ואולי משפט נוסף, הכל לא משוטף, מזדעזע ושואף. ומזדעזע, כמו שהמדרש אומר, והתהלכתי בתוככם, כמו שהמדרש אומר, כשם שהייתי מתהלך עם האדם הראשון בגן עדן, שמא תאמר שאין אתם מזדעזעים, תלמוד לומר אני השם, שיש משהו מאוד מאוד נעים שהתהלכתי בתוככם כדרך שהייתי מתהלך עם אדם הראשון בגן עדן, ויש משהו בהזדעזעות שהוא בעצם מעורר את המקום שכמיהה למקום נבדל, למקום ניסה יותר, ודווקא ההזדעזעות הזאת יש בה משהו מסוים שמשביחה ומעשירה ונותנת לכל נטע של חיים אוצרות אינסופים פנימיים שמסתפים מאחוריו, אז שרואים את כל הראש של הטבע עצמו ורואים אותו בפרספקטיבה רוחנית פנימית, אז פתאום באמת גם כל העולם נהיה הרבה יותר מסקרן והרבה יותר משמעותי והרבה יותר פנימי, ואתה מסוגל לראות את דרך כל היופי הגדול של הטבע, לראות איך כל הטבע כולו אומר שירה ואיך הוא כן שר קרבת אלוקים גדולה, אז במידה מסוימת זה רק הרבה יותר מעשיר, הרבה יותר מגדיל את הכל. לכן כאילו, אני חושב שהפסקה הזאת היא קצת איזה פסקת ביניימית כזאת, שהיא לא כמו פסקה למד ג' שמתארת את הכל בצד המוחלט של היה עובר בעתיד, היא כבר כן כביכול מתייחסת אל התהליכים של העולם, אבל היא סוקרת אותם לאור המבט של כן, המבט כביכול הנבדל שרואה את הכל מלמעלה, אז פתאום רואים גם כאן איך בהכל יש גם איזשהו שאיפה, יש כמיהה ויש התרחשות אמיתית משמעותית שניבטת מאחורי כל מיני תופעות מסוימות שמצאות בטבע, שפתאום זה הכל הופך להיות הרבה הרבה יותר עשיר והרבה יותר מעניין, ובעצם לא רק שיש התרחשות שיורדת לפרטי פרטים, אלא אין לך יום שדומה לחברו, ואין לך שעה שדומה לחברתה, ואין לך תפילה שדומה למקום אחר, הכל מתגוון הרבה יותר. כן.
מה זה עילוי ללא מטרה? עילוי ללא מטרה?
ועילוי
למטרה
שלעולם
לא נגיע.
מה זה משופנאוור לבין ברגסון, אתה שואל כאילו?
כאילו את השאלה של דוקטור קאמפ, על זה שכאילו הוא קישר ביניהם.
כן, כן, כן.
זה לא מטרה שמגיעים, זה גם מטרה שלעולם לא נגיע. וגם הוא אומר לעילוי, הוא לא אומר כמו הפילוסופים שזה כאילו תנועה בלי עילוי.
אבל ברגע שאתה מבין הרב, זהו, כן, לא, כי ברגע שאתה מבין שיש עולם אמיתי של שלמות, עולם שכל הסדר הקודם דיבר עליו, הסדרים, שיש כאן מציאות מוחלטת של שלמות, אבל בצורה אמיתית כל תנועה שקורית, נכון שכאילו אף פעם אתה לא תגיע לשמותה, אבל יש הבדל מהותי בין אתמול לבין היום, בין סדר אחד לסדר אחר, משהו זאת שיש יותר השתקפות של השלמות, יותר השתקפות של האור אלוקי, יותר השתקפות של סדרים אלוקיים, אז יש כאן קנה מידה מוחלט שדרכו כל הדברים נמדדים. אז כמו שאתה אומר בצדק, זה שאיפה, זה לא הגעה ל... לא ידעתי ויטיב, אבל הדבר הזה בעצם הופך כל רגע ורגע להיות בעל משמעות גדולה מאוד. קרה כאן משהו חדש שלא קרה לפניו, יש כאן עוד גילוי אלוקי, ובמידה אפילו מסוימת יכול לומר כל רגע ורגע הוא עוד נתיב של אלוקות, עוד נתיב של דבר אמיתי. לעומת אם אתה אומר שהמציאות שלנו אין איזה משהו שקשור לעולם של שלמות שמוצץ מתוך הדברים האלה, אז זה הרבה הרבה זזיתיות כזאת שיוצרת אולי תחושה כל רגע ורגע של התקדמות, אבל כשאתה חושב אחר כך בסוף, אז המציאות באמת נטולת כל צד של אלוהים.
איך?
איך?
אין אילוי.
אצל מי? אצל הארצון, אצל ברקסון? אצל ארצון אין אילוי. יש תחושה של אילוי.
כן,
זה תחושה של אילוי. זה מה שהוא אומר, אם אין לך עולם של עולם אמיתי מוחלט, אם אין עולם של שלמות, אז אתה מדבר על עילוי, עוד פעם, זה דיבור הרבה יותר יפה משופנאוור, שמדבר על הזיתיות הזאת שזזה לשום מקום, אבל בסופו של דבר, בסוף אין כלום, כן? בסוף הכל מתרוקן כאילו, ולכן העולם של ההשתלמות עם כל הצד המרתק שבו, הצד המאוד מאוד צסגוני שקיים בו, אבל נושא שבר הוא חסר כל צבע, זה סתם רמייה כזאת. זה מדרגות שחושבות שהן עולות, אבל בסוף כל הזמן זה מדרגות נועות שנשארות באותו מקום כל הזמן. כאילו, כן, גם, עכשיו כל זה הרב תיאר איך זה בעולם הטבע. אני כן חייב להעיר, יש כאן הערה נפלאה של הרב הנזיר שקשורה להמשך הפסקה, שעוד יותר מחדדת שאנחנו עדיין נמצאים כאן לא במקום של הבקיעה של עולם ההשתלמות, אלא עדיין נמצאים כאן בתוך כאילו העולם בתוך העולם מה שתיארנו הגרעיני של גרעיני השלמות שגנוזים בתוך העולם. כי הרב כאן אומר, אוצר החיים שבאלה החיים כולם מקודם ובלם, גם אוצר החיים הסגור החתום והנעלם המגלה בכוח בשמחים ודוממים, שהביטוי אוצר החיים הסגור החתום ונעלם בא בעצם לומר שאפילו שהדברים עדיין מצאים במקום כזה שזה עדיין סגור, חתום ונעלם, שעדיין לא פרס אל החוץ בצורה עמוקה פנימית, אפשר מתוך המואף הגדול הזה לזהות גם שם הרבה ביטוי חיים. מה שבעצם אומר שאם היינו חיים רק את העולם של ההשתלמות בלי עולם של השלמות, היינו מאוד מאוד מריצים את מדרגת החי ומדרגת המדבר, ששם כבר אפשר לראות משהו שבוקע החוצה. אבל בתוך עולם הדומם הכל היה לכאורה חסר חיים. בזכות שאנחנו, יש לנו את המעוף הגדול הזה, אז אפשר דרך הדבר הזה לראות גם במקומות שנראים בעינינו כאוצר חיים סגור וחתום ונעלם, לראות איך גם שם יש עומר גדול, שגם כן, כמו בפרקי שירה, שגם מהסלעים וגם מהערים וגם במקומות הלכאות דוממים, יש בהם איזושהי התרחשות עמוקה פנימית מלאת עומר גדול שמסותרת, אבל חיה גם מקרבה, וגם במקומות האלה יש ניגוד שמתנגן. זה נהיה לי, פשוט אני מקדים את ההמשך, כי הרב כאן אומר, גם אנו אין יכולים להעריך את עושר פנימיותנו, סתום וחתום בעדנו גם עולמנו אנו הפנימי. הוא עולמנו במציאות, בקישור, בחבט סמוי, ועולם שאינו עולמנו בהכרה, בידיעה, בחדירה. כן, שיש איזה משהו שאנחנו, עלו מאיתנו כל מיני מערכות חיים פנימיות שקשורות אל התת מודע, אל העל מודע, אל המקומות שמסותרים מהצד ה... כן, אני באמת לא בטוח שקראתי נכון את זה, שסתום וחתום ועדנו גם עולמנו אנו פנימי, הוא עולמנו במציאות בקישור וחבט סמוי, ועולם שאינו עולמנו בהכרה, בידיעה וחדירה. זאת אומרת, יש בתוכנו, אם אני מבין נכון, עולם פנימי שהעולם הכרתי שלנו לא מסוגל לגעת בו. והרב אומר על הדבר הזה, הכל מלא עושר וגודל והכל שואף להתעלות, להזדקח ולהתרומם, הכל אומר שירה, משבח, מגדל, מורה, מנסה, והכל בונה, עובד, משכלל ומעלה, שואף להתאחד ולהתארגן. שבמבט החודר הזה, אז אפשר להבין איך התרחשות של לראות בינינו כנטולות פשר, כי בהם אתה לא בפועל רואה את הפקיעה שלהם, אבל מי שזוכה לראות את הדברים מהמבט של מחכים, מסוגל לראות שגם במקומות האלה שנראים בינינו כחסרי פשר, מסוגל להבין עד כמה הכל מלא חיים. משך החיים, כלילי יופי וחוכמה, אדירי גבורה והופעה, מתחיל לא מקום שכבר יש שם ביטוי של עומר והיגיון, כי אם ממחשכים אשר עשיתי בסתר, רקמתי בסתרות ארץ, ודעתנו המשוטטת לאחדות כל הייצור, מוצאה את גאון האדם מכל פינה, משרקים במי אדמה, השם ממית ומחיה משפיל אף מרומם. אתם רואים, כל מן הרב כאן חוזר על הביטוי הזה, שהחיים, כלילי יופי, הם מתגלים לא רק במקום הגלוי שלהם של ביטוי של עומר והיגיון, אלא כי אם ממחשכים, הכוונה היא אפילו ממחשכים, כן? כמו שהוא אומר, השם, בסוף מביא את הפסוק, השם ממית ומחיה משפיל את מרומם, שיש איזשהו תנועה חרישית פנימית, שברגע שאדם מסגל לעצמו את ה... מבט הגדול, אז הוא כל מיני דברים שמבט הפשוט נראים בינינו אפילו כמוות ונראים אצלנו כהשפלה, ומתוך מבט גדול אדם מסוגל לראות איך הם חלק מתנועה גדולה של שירה, תנועה גדולה של איזשהו עושר חיים אלוקי פנימי שהולך ומתעשר, הולך ומתגלה מתוך המקומות האלה. אז לכן אני מנסה לראות איך התקדמנו כאן מהפסקה הקודמת. בפסקה הקודמת תיארנו איך בצורה פנימית הכל גנוז. הפסקה כאן כבר מדברת כן כבר על פקיעות ראשוניות של חיים. הרב אומר, אם תזכור אותם לאור המבט הפנימי הגנוז, אז תהיה מסוגל, כמו שאמרנו, הרבה יותר גם במה שפורס כלפי חוץ, תהיה מסוגל לראות אותו בצורה הרבה יותר ססגונית, הרבה יותר עשירה, הרבה יותר מחדשת. ואפילו המקומות שנראים בינינו כקשורים כבר אל השטחים האמיתיים, נטולי המשמעות, פתאום הדברים האלה יקבלו איזשהו עומר הרבה יותר מפותח, הרבה יותר עשיר, ויהיו קשורים לניגון יותר גדול. כן, אני אעשה ככה קצת אולי
ככה. מה זה, איך? מוצא את גאון האדם בכל פינה.
כן, נכון, אני חושב שאת לאחדות כל יצור מוצאת גאון האדם בכל פינה. שזה קצת ככה באמת מחזיר אותנו לפסקה האמצעית, שגם אנו אנו יכולים להזיר את עושר פנימיותנו, כן, שיש איזה משהו ש... בתהליך, שאנחנו כולם מכירים את עצמנו יותר מדי מהקורות החיצונות שלנו, ויש איזה משהו שמתחיל לפתח בנו הכרה פנימית שלנו, שבעצם היא זאת שבעצם לאורה, אם אדם יחיה את העולם הפנימי שלו, אז גם כל מה שנמצא מסביב הוא יהיה פתאום מסוגל לראות בו את החשויות שבמבט הפשוט שהוא אולי מסוגל לזהות אותן, שהפריצה של האדם אל העל מודע הפנימי שלו היא נותנת עכשיו השלכה לראות הרבה דברים שנראים מבחוץ כאילו בצורה מאוד מאוד מסוימת, פתאום הוא מסוגל לראות אותם מלא איזשהו עושר מאוד מאוד פנימי. כי אני סיפרתי לרי היום, אני חושב שצריך לשלוח את זה לכולם, כאילו לא אשתי קיבלת לו לוואטסאפ מזוג שנמצא באיזה חווה בדרום, משהו, באמת, אני איזה גבלת כזה, השבוע היה איזה מעוף של, לא זוכר איזה ציפורים זה היה, שככה, בכמויות, אתה לא תבינו מה קורה שם. איזה מאות, אם לא אלפי ציפורים, שעפים ככה במקום כזה, ועושים איזה ריקוד, ממש ריקוד כזה, שראית את זה? איך? ריקוד הדרזירים, כן, כן, ראית את זה? מה זה, איך? לא, אז היופי הגדול שעשו את זה, זה ממש ריקוד שלהם, זה כמו, נכון, שעושים באולימפיאדות, עושים כזה, אלפי סינים רוקדים איזה ריקוד כזה, כאילו זה, באותו זמן, אתם לא מאמינים איך הם, כל אחד מוצא את המיקום המסוים של שמה, וככה בתנועות כאלה, ממש מדהימות, כאילו, מה שראינו עד בעבר על הגדלות של הבעלי חיים מפני אדם, אתה לא יודע לעמוד מולם, אבל צריכו לזה, זה מנגינה כזאת, מוזיקה קלאסית כזאת, ואז זה פתאום מקבל, עולה לכמה רמות כאילו, כי אתה מדבר פתאום במושגים אנושיים מתוך הדבר המסוים הזה, אתה מחדיר לזה כאילו את כל העולם הפנימי, אתה רואה איך זה לא רק תופעת טבע מרשימה, אלא פתאום אתה רואה את הכל בעולם יותר פנימי, ואם אנחנו נחדיר לכל דבר הזה את הזרזירים אומרים שירה, וכאילו נחדיר לזה גם את כל העולמות הרוחניים הפנימיים, אז בתוך הדבר המסוים הזה, איזה אין סוף עובדים אתה יכול להכיל בדבר המסוים הזה, שזה בעצם שהוא אומר ככה, דווקא המקום שנשקף למעלה, שהוא בעצם אבל הרבה הרבה נוגע בנקודות הגנוזים של החיים, הם שופכים אור גם למקומות כן, שאותם הצד המודע לא מסוגל לזהות אותם, הם פתאום מעשירים אותם ומעצים אותם במקום גדול מאוד. כן, כן, אולי ראי אני אזכיר את הסיפור שהזכרת הבוקר על מי זה היה? לה? מה זה? איך?
נראה לי
הבדית שלנו. על הבדית שלנו, שהיה צפרדים, נכון? שהוא כל הלילה והוא אמר שהוא לא יכול לשאול, ושאלו אותו אם הצפרדים הפריע לו, אז הוא אומר, לא שפריעו לי, לשמעתי מהם פקיעה כזאת גדולה של תפילה, כן? של תפילה, של מה זה? מה שהוא שמע מהם, שזה הסעיר את רוחי, כן? יש מישהו שלא יכול לשאול מהרעש המטריד של הצפרדים, יש מישהו ששומע בהם מה שאדם לא שומע, זה פתאום המקום המסוים זה שדווקא המקום כאילו שבעצם מדבר על השתלמות כשיקוף של עולם של שלמות, ומקרין להכל ומאשיר את הכל ומגדיל את הכל למחוזות הרבה הרבה יותר גדולים.
כאילו שאנחנו אומרים, המדינה הפוכה קצת מהתחלה, כי השנה אם הדבר הזה הוא קטן, הדברים הנמוכים האלה דווקא הם מגלים, כי גם המשפט האחרון פה, בפסקה האחרונה, החיים פילאות וחוכמה, מתחילים לא מקום שיש כבר ביטוי וגם כי הם מחשקים. המקום הפנימי הזה, כאילו שהיה מתואר,
כן, לא, כאילו ש... אני רציתי להעיר את זה. כאילו שהבדל בין איך ראיתי שבשמונה קבצים הרב צוראל הסביר את הפסקה לבין השאר אני זה פסקה. אתה מסביר וככה הוא נתן כותב את הפסקה, שיש אור שמגלה מחשכים שעולם הדת לא מסוגל להכיל אותו. כן, ככה אתה נזכרת.
לא, אתה עכשיו מהסיפורים.
כן, לא, אבל כן, נכון, אבל הרב הנזיר כותב, הוא מוסיף כאן את המילה אפילו, כי אם אפילו מחשכים. וכאילו בעצם הוא כל מה מדגיש כמו שאמרתי שגם מוצא החיים הסגור או אפילו משעת המוות, הכוונה שלאור התנועות הגלויות אתה אתה מצליח להחדיר משמעות אפילו למקומות כביכול הרדומים האלה, פתאום אתה מסוגל לראות איך אפילו בהם יש איזושהי תקיעה גדולה מאוד מאוד של חיים. עכשיו זה נכון, כי בגלל שאתה בא ממעוף מאוד מאוד גדול, אז זה מה שנותן לך מקום גם לתנועה עצמה, לראות אותה במקום הרבה יותר עשיר, כמו שאמרנו, הרבה יותר מגמתית, אבל זה פתאום נותן גם למקומות המאוד מאוד פרטיים, פתאום נותן להם איזשהו פשר של התרחשות מאוד מאוד גדולה, שרק בזכות המכלול אתה מסוגל לראות את הדברים. ונראה לי שכאן אנחנו מתקדמים לפסקה למדי, שהיא כבר ממש מציבה את סוגיית ההשתלמות כנקודה מרכזית של הכל. אז הרב אומר, השאיפה להשלמות האלוקית, בהתפתחות כל כוחותה של נשמה במלוא עוזם, הוא הכוח הרודה, הדוחף את החיים מוכנים לתעודתם. בצימון הנורא, לטל של תחייה, מאורה עליונה, כלול כל המילוי, המעשי והשכלי, כל מה שנכנס בגבול הבחירה האנושית, כל משהו למעלה מזה, ההולך ומתגלה על ידי התעצמותה של נשמה, בזיבה המקורי. והביטוי, השאיפה להשלמות האלוקית, אז השלמות האלוקית זה עולם השלמות, זה העולם המוחלט שתיארנו אותו כבר אולי בצורה גניזתית בסקאלה מ"ג, אבל הוא בעצם כל מה שתואר בכל הסדרים הקודמים כעולם שלם בפני עצמו. אבל כאן יש את הביטוי של השאיפה להשלמות האלוקית, שזה בעצם עולם ההשתלמות, שהוא כל מן נמצא בגעגועים וכיסופים לעולם השלמות. וזה ש השילוב הנכון בין שתי התנועות האלה, כי כמו שאתם זוכרים קראנו אז כאן רק נציץ ככה בקטע בתף קוף למד ג' תף קוף למד שם דבר שני אחרי השלמות, אז אב אומר שאם יש רק את כן שמבין לנו בשלמות הלוקית מוכרת שני אחרים של השלמה, אחד של השלמה שיוצא לו אותה אין שם בהוספה, אבל אם לא הייתה אפשרות של הוספה, היה זה בעצמו עניין של חיסרון. והרב אומר, אם הייתה רק שלמות ולא הייתה השתלמות, אז הדבר הזה עצמו היה יוצר משהו מאוד מאוד סטטי, וכל יסוד הרענות היה קיים בו. אבל הרב אומר, שמצד שני, אם היה רק השתלמות ולא היה שלמות, שם המשך הפסקה, אז אני קורא במיוחד בתפקוף למד ג' וכשם שהחשכה באמצע שמה. זה הזאת, אחרי שאני יודעת רד ולא זה של מגמה תכליתית, שמות גדול הולכת ומתעלה, נדעת שרה כולה ננסו ותכלית, וכאן, כמו שאמרנו אז, הרב עומד לשפינוזה, שיש לו רק שלמות ואין לו השתלמות, כן יותר מזה, אפילו מנודח, היא הדעה חושבת שאין כאן, כי אם זאת השלמות של התעלות, ולא שלמות מוחלטה, שיש לו מצדה שום שפה והתעלות, משהכל כבר מעולה, הכל שלם וגמור, שאם מצד שני, יש רק השתלמות בלי שלמות, גם אז, המציאות, כמו שתיארנו קודם, הולך לשום מקום, החיבור האמיתי של השאיפה לשלמות המוחלטה, הוא זה שיוצר את כל העושר המיוחד, וכן, המחדש והמגוון וחדשים הבקרים רבה מנותיך של, כן, של אותו אור אלוקי בעולם. וכאן כמו שאמרנו, מה שבפסקה למד ג' היה בגניזתיות, כאן זה כבר פורץ לחיים הרבה יותר שירים, בהתפתחות כל כוחותיה שיש בה במלוא עוזה. והרב כאן אומר גם שהשאיפה הזאת יהיו הכוח הרודה הדוחף את הכי מוכנים לתעודתם. כן, דיברנו גם תוכלים פעם על הכוח הרודה של בעצם מדרגת הבינה, זוכרים, הזכרנו את זה, זה היה באחדות הכולל בעמוד תפיוטט, הרב שמה, אני קורא בפסקה המצאית שמה, כאילו איפה שהנשמה מהירה, שמה זה, זוכרים, אמרנו שזה בעצם הנשמה, החופש, כל מיני ביטויים שקשורים לדרגת הבינה. הטוב הקודש עובר בזרם תקיף, רודה בכל ומקיף את הכל, כל פגים הולכים ואליו שווים, שזה בעצם מבחינת תשובה שקדמה לעולם, שכן, התנועה הפנימית הזאת היא שכמובן רודה באמצעות כפי מעלה, שאם החוכמה יותר משקפת את השלמות, הבינה יותר משקפת את השתלמות, וזה בעצם הופך להיות הכוח הסמוי שרודה באמצעות, רודה לא במשמעות הכוחנית, אבל במשמעות הפנימית, שכמובן דוחק באמצעות ולא נותן לה לעמוד במקום, שיש כאן בצורה פנימית, השלמות היא זאת שבכלל משמשת את כוח המגנט, אבל זה שמתגלה בצורה כזה שצומח מלמטה, זה מה שמגדיל את כל החיים. לתעודתם מצימון הנורא, לטל של תחייה, מהאורה העליונה, שזה בעצם ממש מחזיר אותנו לתחילת כל הסדר, להוא טלה, לנטיף כל היומה, למקום דקרי שמיים, שטלה הוא קשור, כמו שאז דיברנו, אל המקומות הכי הכי שורשיים שמצאים בגולגולטה, שמצאים בשורש כל המציאות כולה, שאיך הכל במקום האלוקי הטהור שלו, עוד לפני כל צד תרגומי של גשם שמעתיק אותו לארץ, ויש כאן בעצם איזשהו אמת מרת יצמח, כמיה שבאה מלמטה לאותו אור של טל של תחיית אמיתים, לאותו אור סגולי פנימי שעומד לסוד הכל. מה זה איך?
כאן זה לא כבר
השפעה
של זה,
כן, אבל טל זה איך הדברים עדיין נמצאים במקום השורשי שלהם, עוד לפני מה שאז דיברנו על הגשם שהוא מתרגם אותם, ויש איזושהי קמיה פנימית להיות קשור אל המקור הפנימי הזה. זה בעצם קצת פותח פתח למה שאני מדבר בהמשך על כל הקמיה של המציאות לטל של תחיית המתים, שזה בעצם זה שקיקה של המציאות לשוב אל ההופעות המקוריות השורשיות. עכשיו הוא אומר, כלולו כל המילוי המעשי והשכלי, כל מה שעשה בגול הבחירה האנושית, בכל מה שלמעלה מזה הולך ומתגלה, תהיה תמותה של נשמה בזיבה המקורי. הרב יחזור גם על הרשימה הזאת בהמשך, שמעשי, שכלי, מה שנכנס בגבול הבחירה האנושית, זה בעצם יותר, זה ארבע מדרגות, כן, שאולי קשור מעשי לעולם העשייה, ושכלי לעולם היצירה, נכנס בגבול הבחירה האנושית, זה עולם הרצון, קשור בעצם לעולם הבריאה, של המעבר מן העין אל היש, ובעצם הרב אומר שיש שלב ראשוני שהנפש מחפשת קודם כל מילוי מעשי, ו... יש איזו תנועת השתלמות שאדם נותנים לו מנה רוצה 200 של הנפש לא תמלא בכל אורך ומעשי שלה. אבל הרב אומר, זה לא נעצר שמה, המילוי המעשי מתפתח אחר כך למילוי שכלי, לחיפוש של מדרגות רוחניות לגבי רוחניות גבוהות, זו מעבר לזה, וגם שמה יש לו שזה מגיע למיצוי, ואז זה מגיע לתנועה של רצון שהולכת ומתגברת עד מה שנכנס בגבול של הבחירה האנושית, שזה בעצם פסגת הרצון, ומשם כל מה שהוא למעלה מזה, זה בעצם איך הכל יונק מעולם האצילות, שנמצא מעל שלושת העולמות האלה, ההולך ומתגלה על ידי התעצמותה של נשמה בסביבה המקורית. והוא אומר, אי אפשר לה לנשמת החיים, שאתה מסתפקת, בקשת סדרים מעשיים, תיקונים, ברוכות החיים והחברה, טוב לדיון כביצויות, כי לכל הרב כאן רומז, שהכוח הזה, שכל מיני בעולם שלנו מחפש כל מיני את השכלול, את הפיתוח, את ההתקדמות, הוא זה שרוב ימי שרותינו בעולם אנחנו כביכול מבזבזים את הכוח הזה בלי לדעת לאן מבזבזים אותו. זה קצת עוד פעם חוזר לאמירה הפילוסופית של בריקסון, אבל יותר באמירה הציבורית החברתית שלה, שכל מיני מחפשים פיתוח של צדק חברתי, פיתוח של חיי החברה, אבל בסופו של דבר אנחנו נמצאים בתוך תקרת זכוכית כזאת שלא פורצת קדימה, ובעצם היא, כל משמעות התיקון הוא רק הסרת פגמים, מה שהרב, כן, גם זה אתם זוכרים, ראינו אז איפה זה היה, בסדר של הטוב הכללי זה היה, אני חושב, רגע. כאן בעמוד תף קופסא מחל ועיתונות העולם, שאלו שהם אחים החברותיים, מה הם מגמתם? אין לשאולם אותם אחים עצמם, כי זוכרים לבוא לשאיפה של עולם גדול מסגם מהם, שאתם אותם מתראים לפנינו בעולם הדעת וכל מחמיש עולם מוכני. כן, אתם זוכרים שמה שהם אומר, וזה כבר מבין הסכמה, שאי אפשר כלל שזה כל השאיפה נשית שקועה רק באותם אחים החברותיים לבד, אלא שאם הם יהיו שם, יחדלו האחים החברותיים ונקראת לשדם מאותם אחים עליונים שהם למעלה מהם. שאם כל הכוח של שמבטא שכלו לעולם הוא יותר סגור בתוך עצמו, אז הוא תמיד רק יהיה מלאכה שנצחה על גופה, רק בא להסיר נזקים, להסיר חסרונות, להסיר הרבה רוע שקיים בעולם, אבל בסופו של דבר זכים שהם חסרי פשע, חסרי משמעות. וזה מה שהוא אומר, שנשמת החיים לא יכולה להסתפק בשעת זרים עשיים, תיקונים בכל החיים לחברה, שזה חלק מ... אולי כאילו עפרנו מבריקסון לאיגל, כן, לפילוסופיה ההיסטורית של איגל, שמדבר הרבה על קדמה של העולם, אבל בעצם זה קדמה שעדיין נעשה בתוך הכלים שלנו, אז בסוף הסירה הרבה הרבה חסרונות, אבל מה אתה, מה הפשר הפנימי של הדברים? כן, אמת הדבר שאני אומרת שכל אלה נמצא של כלכלה, נמצא מכמה נציבים שיוכלו לעזור לה לשמתה החטיבית, אבל לא זאת היא מנוחתה ומגמת פניה. זאת אומרת, אם רק נתעסק בצד של התיקון, רק בצד של הטיפול בצד החברתי, אז בסופו של דבר לא נקבל מזה איזשהו מזור לאיזשהו נקודות חיים עצמיות. את ההוראה הלוקית השלמות המעשית והשכלית, הרגשית והתכונית, נהיה לה תכונית כאן הכוונה משון התוך הפנימי, ובעצם הרב כאן חוזר לשלושת ארבעת המדרגות שאמרנו, מעשית, שכלית, כמו שאמרנו, עשייה, יצירה, הרגשית כאן, זה בעצם הפסגה של העולם הבחירי של האדם, והתכונית, הכוונה מלשון התוך הפנימי של הדברים, את השלמות במילואה היא מבקשת. מתקשרתי באור התשוקה העליונה, מתאפקת על אהבת יוצרה, מתאומתי ליהנות מזיו והרעיון, השכל, מחשבה, הדמיון והרגש, הקשור שפתי ושוקו הנפשי, והמאורה של אור תורה ונר מצווה, שזה בעצם מה שמאורה שכל תנועת השאיפה של העולם, היא מקבלת, היא מלאת הסגנות, מלאת עושר, אבל רק בגלל שהיא מכוון בסופו של דבר אל הנקודה הגורלית הפנימית שיונקת מתוך אותו טל של תחייה שערבתי אותו מקודם. זה כבר יותר כאילו עושה משתקף בעולם כאילו?
אחד אחד אור תשוקה עליונה מתרפקת על אהבת יצרה מתרוממת שני, כאילו, נראה גם איך זה מופיע
בסכר. או נגיד ככה, יותר... כן, הייתי יותר מאבחן בין מילה נשמה לבחירת הנפש, כאילו, כן? הקישור הנשמתי והשיקוע הנפשי בים ההורה של אור תורה ונר מצווה. שכאילו שבעולם הנשמה יש כמיהה אל מה שעומד, כמו שהרב כאן אומר, בשורש הכל, ביסוד הכל. והזרחות שלה באות לידי ביטוי דרך אור תורה ונר מצווה, שהם אלה שנותנים איזשהו... תללים מתוך המקום הגדול הזה, כן, איך הרב כותב, נכון, מביא את המדע שלי בסוף עונג והשמחה, שכל האור של טל של תחייה מחייה, וכל מי שעסוק בתורה, זה אחת הלשון שם, הכל, יש כאן את המעון והשמחה, כל לא, כי הרב אומר, בעצם הרב... כן, עוד פעם, כי הרב כאן הרי מתאר, תודה, תודה. הרב הרי כאן מתאר תהליכים שאדם עובר בפשיטת צורה ולפשיטת צורה בתוך תהליכי השתלמות שבהם עכשיו הוא שרוי כאילו. אז איפה בהם המדד נקרא לזה, האם אני עולה במדרגות שלא לקחו אותי לשום מקום או שאני קשור במקום הגדול. אז בעצם הביטויים של אור תורה ונר מצווה הם יותר אזרחות והבאות שבעצם הם נותנים תללים ונטיפים מהמקום הגדול הזה שעובר דרך הזה. אני רק שאני יכול לשמות כאן העניין. כל הדבק בתורה, טל תורה מחייה שמה כי טל אורות עליך וארץ רפאים תפיל. שיש איזה משהו בדבקות בתורה ששם האדם זוכה להיות קשור אל הטל אורות עליך, כן, אל כללי החיים המקוריים הפנימיים שמזליחים. אז כאילו מצד אחד, באמת הרב אומר, הנקודה היא לא אור תורה ונר מצווה, אלא עולם הצילות שגלו שם, אבל איך הוא בא לתת ביטוי בכל התנועה של תהליכי השתלמות, הוא משתקף דרך הדבר הזה עצמו. ומכאן פסקה למדבר, שזה איך הרב קרן עכשיו כבר מכוון את הכל למקום שיכול להיות מוביל אותנו לשתי כיוונים הפוכים, שבעצם הנקודה העמוקה שעומדת ביסוד כל התהליכים שהגרעינים האלה ישתלו בתוך העולם, זה הכמיהה של לשתבה בגוב דמלכה. ששאלה אם לשתבה בגוב דמלכה זה כן... זה מקור שנמצא בזוהר באסף ישראל, שזה מקום של היבלעות של אחרים במקורם, או שזה דווקא המקום הזה, איך שזה, כזה דיברנו פעם, צריך לדבר על זה יותר בנחת, נדבר על זה שבוע הבא, איך זה דווקא מקום כזה שבו בסוף שבר מעצים ומגדיל את כל גילוי החיים. יש כאן רק איזה משהו מאוד... אמרתי שני צדדים, זה יכול להיות מקום של מחיקת הכל, היבלות במקום הלוקי, ויכול שזה לשתבה בגוף הדמלכה. גוף הנושון עצמי, שלהיות קשור לנקודה עצמית אלוקית, ודווקא הדבר הזה הוא דבר כזה שבעצם אם אתה נבלה בעצמית אלוקית, אז כולך עצמי. אז יש משהו כזה שדווקא מאוד מגדיל ומעשיר את כל גילוי החיים. איפה דיבר על זה שלה שעברה? אז דיברנו על זה... מה זה? בוו, ב-A דיברנו על זה, כן. ב-A, כן, נכון, ב-A דיברנו על זה, נכון, נכון. אז דיברנו על זה בחווה, וזה נזכר לי גם את הפסקה כאן. אני רק אקרא אותה בכללות, אנחנו באמת פעם באה, אני אומרת יותר בנחת, החפץ האדיר של לשתבה בגובה דמלכה, לשוב אל מקור המציאות העליונה, התורה החופשית, האיתנה, במקור אור אינסוף, נטוע בכל היקום, בכל היצור כולו, כן, שבעצם אין חלקיק בכל הבריאה כולה, שאין בו את התשוקה העמוקה הפנימית של להיות קשור אל מקור אור אינסוף, כן, כמו שהאדמו"ר הזקן כותב על עושה את החשבון של לפחות, זה קצת לא מדויק היום, אבל יכול להיות שאולי לפי תורת היחסות, אם כן חוזר מדויק, של מהירות השמש סביב כדור הארץ, אז הוא עושה, מביא כמה קילומטראז' ביום השמש עושה, כאילו, על פי תכונת הגיאומטריה, כדי, תכונת האסטרונומיה, כדי להקיף את כדור הארץ, הוא אומר, זה מהירות מדהימה, כאילו, ש... אנחנו בכלל לא מכירים אותה, אז בואו, במקום אולי כאילו אנחנו קצת מי שיותר מדי מחזיק מגלי או גלילי, זה קצת ירגיש מבוכה מהמשל הזה, כמו שאמרתי, למרות שאחרי איינשטיין יכול להיות שזה דווקא נכון, אבל לא לפחות נדבר על מהירות האור, שזה ודאי מוסכם לכולם, שזה מהירות מאוד מאוד אדירה, ושם כחתה ניצא מחובתו לסיס כגיבור לרוץ אורך הזה, אדמור זקן אומר שכל זה תשוקה כל כך אדירה, שזה בעצם זה אומר אי אפשר להסביר את זה אחרת מאשר תשוקה לאינסוף, שכאילו לאיפה היא כל כך ממהרת השמש, מה המקום שכל כך מציץ אותה, כי יש איזושהי שקיקה אדירה של כל פריד המציאות להיות קשור לאור אינסוף, זה מה שיוצר את העוצמתיות הגדולה של החיים, לכן אני מביא את הדבר הזה, כי זה המקום הזה של מה שאנחנו כאן מתארת, להשתה בדיגוד דמלכה, הוא זה שמסור שבא יוצר את העוצמה האדירה, את התנועתיות האדירה, את הזזיות האדירה, את העושר הגדול של החיים, שווה דווקא מהמקום הזה, שהוא בסוף גם מבטא את ההשתקפות של כן, הגעגועים הגדולים האלה, הם גם משתקפים בה, וכמו שכבר ראינו בפסקה ראשונה, הם נזרעים עמוק 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 בתוכי ליבנו, אז זה בעצם מה שגם מגדיל את כל החיים, הוא הכוח היסודי, המגלגל את כל תנועת ההוויה, כן, שבסופו של דבר, הכוח הזה הוא כוח דווקא שקשור לבחינת היסוד, לבחינה המולידה, המחיה, המחדשת, שבסופו של דבר כל גול... תנועות החיים כולם, ההתפתחות כולה באה דווקא מהתנועה שלכאורה במבט הפשוט היא משתקת ומעלמת את הכל, אבל בצורה עמוקה פנימית היא זאת שדווקא כאילו בצורה סמויה עומק הכיסופים הוא זה שיוצר עומק של ברכה אדירה לתוך המציאות המוכנה משכללת המסיעה אל הפועל את כוחותיה בכל עולם, בכל שידע לצרכן, והוא היסוד הפנימי המנה את הגלגל תרבותי אשר לאדם מפלוגתנו לגויים, הרב כאן שכלל זה יותר, שבעצם גם הכוח הסמוי שמניע את כל התרבות כולה, כן, שאדם כאילו חושב שהוא רודף אחרי כסף או רודף אחרי כל מיני קורות חיים, אבל בצורה עמוקה פנימית אדם רודף אחרי הקדוש ברוך הוא, נרדפה לדעת את השם, אלא שזה מתגלה אולי בצורה ישירה במקום מאוד מאוד סמוי, במקום מאוד מאוד לא ברור, אבל הרב אומר, בעצם יש כאן תשוקה אדירה אל מקור הכל, שתראה איזה ברכה אדירה, איזה גילויי חיים, איזה שיכולי תרבות באו בעולם מתוך מה שבצורה עמוקה פנימית, בלי שהעולם יודע, הרי העולם לא באמת לחוץ על הדור השביעי של האייפון, זה לא באמת מה שהרי ימלא אותו, כעובדה ששתי עשר שם אחר כך כבר יהיה את הדור, אני כבר לא עקבתי איזה דורות נמצאים כאן, כבר אולי כבר הפכו בכלל לספר, לממדים אחרים בכלל, אבל בעצם תמיד הרי הנפש לא תמלא, אז ברור שבצורה עמוקה פנימית מחפשים את הקדוש ברוך הוא, אז יש כאן משהו פעילי, אבל שדווקא המקום של שיא ההתבטלות, בצורה סמויה פנימית הוא זה שבפעל יוצר את העושר הגדול של כל החיים כולם, והוא סובב והולך בכל יצור לצא מחללו החלק היותר זעיר שבחלקים היותר כלים שבאוויות היותר גדולות מעבר מזה, והוא גולה המוני עולמים נהלים ונרצים סביב כל זה שערלי שחק ועצו לטיפת רומות קדושים מעבר מזה, שוקת היש וחיים פנימיים היא אך חזות הכל, חמידת הכל שוקת התשוקות וחמידת החמודות לאור באור החיים, להיכלל ביסוד המקורי של כל עוז ההוויה, להשתווה כמו שדייקנו בגובה דמלכה. הביטוי לאור באור החיים, יש בו משהו גם שהבן הזה מאיר את עינינו. הפסקה כאן נמצאת ישר אחרי הפסקה בשמונה קבצים, שהיא הפסקה הראשונה באורות הקודש א', ששם הרב מדבר על חוכמת הקודש הפועלת לעומת חוכמת החול המתה. אז מה שבורת בחוכמת החול שחסרת חיים, אז אין שם את ההידבקות. יש כאן אורות הקודש א' כזה, או שמונה קבצים, לא משנה. זה או קבצים או אורות הקודש, אז לא משנה מה. הנה זה נמצא בקובץ חד קוף נוטט, הפסקה שלנו בקובץ חד קוף סמר, וקובץ חד קוף נוטט זה הפסקה השנה שמנה מתחיל ספר אורות הקודש. אז שם הביטוי שמי שחי בעולם החול אינם יכולים לעשות גם כן את ההוגה בהם לבריאה חדשה, לקרוא אותו במצוות חולתה ורעות, לומדו במצוות של מצוות חדשה, תאורה וחיה ואור החיים האמיתיים העומדים לידי עד. שהרב אומר זה בדיוק ההבדל בין חוכמת החול לחוכמת הקודש, שחוכמת החול עסוקה רק בצד החיצוני של דברים, חוכמת הקודש עסוקה בתוך הפנימי של החיים. אז מלא דווקא חוכמת הקודש היא תאורה וחיה באור החיים האמיתיים, והביטוי אור החיים מוזכר גם בסוף סוף חלק א' של אורות הקודש, וששם עכשיו מדבר על שמונה מדרגות, שזוכרים איך עוברים מה הרגשה אל הדמיון, ומהדמיון אל השכל, מהשכל לנבואה, אל אור הקודש, מהאור הקודש אל הנבואה, ונועל לזה בתוך הדברים המהירה, הספקה המהירה של משה רבנו, שם מציצה ניצוצי זהורי ילד אדם הראשון, בתוך זה ילד אדם הראשון ניצוצי אור החיים של אחר התיקון השלם של כל עולמים, אחר תחיית החיים ויום של כל השבת. על הביטוי הזה אור החיים הוא קשור למדרגות עתידיות שהוא אחרי תחיית המתים ויום שכל השבת, זאת אומרת שקשורים אל המדרגה של האלף השביעי, כן, של ונשגב השם לבדו ביום ההוא, שזה בעצם אותו ביטוי של איך כל מציאות כולה כן, העולם חרוב, הכל נבלה בתוך אלוקות, אבל ונשגב השם לבדו ביום ההוא, כמו שהוא אומר באחרי ככלות הכל, שזה כלות הנפש של הכל, זה בעצם המקום שבו החיים מתקללים ונכללים ביום של כולו שבת, שהוא לא, כמו שהוא כותב בעולת ראה שם, שהוא לא מחיקה של חיים, אלא הוא כן התקללות של החיים. אותו מדרש מפורסם, ויתר יעקב לבדו ונשגב השם לבדו ביום ההוא, שיעקב לא ויתר על אף פחים קטנים, וזה ונשגב השם לבדו ביום ההוא, שצרור לא יפול ממנו ארצה, שכל נצב של חיים קשור אל אור החיים חי את המקור עצמו, את התוך הפנימי שמחיה את הכל. טוב, זאת השם, ופעם באה אולי קצת יותר לדבר על סוגיה הזאת. אני רוצה לדבר על סוגיה שביטוי שאתה בגבוד מה לקבל זה לא רק עבודה אנושית, אלא עבודה שבעצם כל סוגיית השירה כאילו של בעלי חיים כאילו, כן,
אני
למשל
אבונה אותה, כן, אני שואל כאילו, הייתי חושב שכל
היצור
זה כמו למשל לגוף הדמלת על החלשו של החסים שם
אז זה ודאי התבטלות אתה אומר, אבל אתה רואה שאדרבה, זה מה שיוצר בהם את כל פריחת החיים שלהם, כאילו. הסיבה, כאילו, הרי ברור, נשאר ככה, כל העצים שבתקופת האביב הם מוצאים פרחים, שמה הם מוצאים פרחים, כאילו? כי זה טכניקה שלהם לגרום לדבורים להתלהב מהם, ובזכות זה הם פתים אותם ליצור את ההבקות, ואפילו הבנו פעם שהתפוח כל כך עסיסי, בכוונה הוא עסיסי ומגרה, כי הוא רק מחכה שאדם יקטוף אותו, ויפול בפח ויזרוק את הגרעינים שלו, ועדי להצמח תפוח אחר. אז בעצם בסוף כל הפריחה וכל המתיקות של הפירות, העומק שלה זה כי הם רוצים להיות שורים אל הנצח. ומה זה להיות שורים לנצח? רוצים להיות שורים אל הקדוש ברוך הוא. יש משהו, משהו מאוד מאוד עמוק, שהמציאות מאוד משתוקקת אל הנצח, וכאילו על הדרך היא מתגלה בכל מילות תפארתה. זה משהו ממש, כמו שאמרתי, תרתי דסתרי כזה, כאילו. שיא ההתבטלות היא שיא ההתחיות של כל המציאות כולה, כזה השירה שלו.